תסביר לי אולי למה התורה מתשת את כוחו של האדם.
אני אסביר לך, אני מקווה שזה יעזור לך, אסביר לי. אני אסביר לך בשפה מהר"לית. כי התורה היא הצורה, והאדם זה חומר. והצורה היא לוחמת נגד החומר, היא משנה את החומר, היא חותמת את צורתה בחומר, וממילא כוחו של האדם שהוא יונק הרבה מחומרו, כיוון שהתורה חודרת בו, הוא משתנה, הוא מתעצב, הוא לובש צורה, ולבישת הצורה פושטת ממנו את הצורה הקודמת, וממילא הוא מותש.
אז אם זה ככה, זה יהיה רק בזמן המעבר, אבל לאחר מכן,
נכון, נכון, בדיוק כך. כי התורה מתשת את כוחו של אדם בשלבים הראשונים, אבל בסיכומו של דבר תורה מגברת כוחו של אדם, נותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, לי גבורה, לי עיצה וגבורה. ודאי, יש במדרש שאומר שפעם היה איזה תלמיד חכם ועבר בדרך ושתף אותם נער, לא זוכר בדיוק את הפרטים, על כל פנים הוא תפס את חברו ואת חמורו והוא שחה והוציא את כולם, מציל אותם מהשיטפון הזה שפתאום גאלה. הוא אמר, אתה תמיד חכם? תורה מתשת כוחו של אדם? ואיך אתה ג'בר כזה? שטיות, תורה מחזקת כוחו של אדם. ויש סיפורים דומים לזה בכתובות, ברוח דומה בכתובות. אלן, לא זוכר מי זה היה שם, רבי יוחנן אני חושב, או רב, לא זוכר. כל פנים הוא היה הולך ונשמח על שני עבדים, וככה לקחו אותו יום אחד לחמם, לבית המרחץ, ושם בית המרחץ הוא היה כזה, למטה היה האש ולמעלה היו בתקרה, היה רצפה כנראה עם חורים, וזה היה מלא עדים, וככה זה היה חמם. יום אחד החמם יפחת, התמוטטה רצפה ונפל כל החמם לג'הינום. תפס רבי יוחנן זה את שני העבדים, הוא בקפיצה אחת תפס שם ברזל, הקפיץ את שלושתם למעלה. אמרו לו, אתה כזה ג'בא? אז למה אתה הולך נשמח כל הזמן כזה על שני העבדים? זה אומר שנוציא את כל כוחי בצעירותי, מה יישאר לי לזקנותי? על כל פני, זה דבר שהוא מצריך עיון, מה פשר העניין, אבל העיקר למדנו שנותנת לו, שהוא רוצה, פתאום הוא יכול להיות גיבור גדול. אז זה כן, שתורה מתשת את כוחו של אדם, זה רק בשלבים הראשונים. עכשיו אני אחזור אסביר לכם את זה בשפת הרב ציודה. כי התורה באמת מגבירה את כוחו של אדם, היא לא מתשת כוחו של אדם, אלא שהיא מגבירה את צדדי הטוב שבו, שכל כוחותיו יהיו נעים מהצדדים הפנימיים, הנשמתיים, והרבה ממארג החיים החיצוני שלו הוא יונק ממוטיבציות נפשיות וגופניות של כל מיני קטנוניות, תחרותיות וקנאה ואתגריות וכל מיני מינים כאלה שנותנים הרבה אמביציות לאדם והישגים וכוחות. נכנסת התורה, היושר, האידיאל, העדינות והצדק, וממילא כל המוטיבציות האחורות, השפלות, החומריות האלה הם אינם דומיננטיים יותר באישיותו, והוא פתאום שובק. שלא לדבר על זה בעצם הפוטנציאל לניהול החיים מתוך היסודות השכליים, מתוך היסודות הערכיים, זה בעצמו מדכא בו כל מיני צדדים טבעיים אינסטינקטיביים, שזה סוד טבעי כזה, שכאשר כישרון מסוים מתחיל להתנוצץ באדם, זה בעצמו מאבד ממנו את הכישרון האחר. זאת אומרת, אתם יודעים, עיוורים, אז הם יש להם חוש שמיעה, ולפעמים חוש ריח, וחוש אישי שתופס מרחב, ולנו אין את זה. כי עצם התפקוד שלנו בעזרת הראייה מדכא בנו את האינסטינקטים האלה שהם נצרכים לפעמים לאלה שאין בהם את היסוד הזה. אותו דבר, היכולת של התפקוד השכלי הגבוה הוא בעצמו מדכא את האינסטינקטים הטבעיים הנמצאים בנפש האדם, לא רק מבחינת הכוחות הפיזיים, גם מבחינת ההתנהגות הנורמלית וטבעיות. לפעמים אדם מאבד אפילו המוסריות שלו והנורמליות שלו והביטחון העצמי שלו והאנושיות שלו כתוצאה מזה שהתורה כבר מתחילה להקות שורש באישיותו, אולי אפילו מסוגל להקות שורש באישיותו, כי מתגלה בו כבר העדינות או זיקה לעדינות הגבוהה יותר. אז אלה משלבי ביניים עד שהדברים מתהפכים והוא הופך להיות תורה דילי, והוא בעצמו התורה, לא התורה משפיעה על הצדים עד שהיא מדכאת את הצדים הרעים, היא הולכת ותופסת בתור מניעים חיוביים, והם עושים את כל התפקודים שעשו התפקודים השפלים מתוך מניע גבוה יותר ואידיאלי יותר ועוצמתי לאין שיעור.